הזכרנו כעת את סוגיית בית הדין בהאג והתהליכים שמתחילים בבית הדין. נמצא איתנו בעניין הזה פרופסור אבי בל, פרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטת בר אילן ועמית בכיר בפורום קהלת. שלום לך.
שלום, שלום.
הייתי רוצה לשאול אותך, התפרסם שדרום אפריקה תובעים כעת את ישראל בהאג, בטענה שהיא מבצעת רצח עם, טענה שלכשעצמה כולנו מבינים שהיא הזויה. האם ישראל תצטרך לצרף שופט מטעמה לדיונים? בוא תספר לנו איך התביעה הזאת הולכת להתנהל.
יש זכות לנתבעים לצרף שופט. זה אומר שיש זכות לישראל לצרף שופט, יש גם לדרום אפריקה. הכל מתבצע בשני שלבים. השלב הראשון זה מחליטים האם להוציא צו זמני, וזה בעצם כל המטרה של דרום אפריקה כאן, להוציא צו זמני. אז יש דיונים,
צו זמני שעוצר את הלחימה.
הצו זמני, הם רוצים לא רק לעצור את הלחימה, הם רוצים לעצור לחימה, להכניס כאן כל מיני חוקרים. בעצם הם רוצים לשבש לגמרי את כל הניסיונות של מדינת ישראל להשמיד את חמאס. הם רוצים להציל את חמאס. גם להפוך אותנו לפושעים. וברור שכל ההליך הזה, אנחנו חייבים להתכונן לכך שמן הסתם, בית הדין, שהוא לא גוף ניטרלי, יוציא צו זמני, ונצטרך להמשיך בכל זאת.
עכשיו, במידה וישראל תחרים, או תחליט להחרים את הדיונים ולא לקבל את הדין, היא מפרה בכך את החוק הבינלאומי?
לא, זה לא עניין.
נקרא לזה ככה, על הנייר לפחות, על הנייר.
רגע, אז בואו נפריד בין שני דברים. אפשר להופיע, אפשר להחרים. אפשר, יכול להיות שיצא צו נגדנו, יכול להיות שלא. ושני הדברים הם אחד לא...
לא תלוי בשני.
כן, הוא לא קשור לשני. עכשיו, תיאורטית, כאשר יש סמכות לבית הדין, ודרום אפריקה כאן עשו איזשהו תרגיל שזה, על אף שהטענה עצמה הזויה לחלוטין, יש טענה לא מטורפת שיש סמכות לבית הדין. אז כאשר יש סמכות ומוציאים צו זמני, אז מדינה אמורה לציית. המציאות היא שאין מדינה נורמלית בעולם שמצייתת. ארצות הברית מפרה, בריטניה מפרה, רוסיה מפרה. כנראה שזה מה שאנחנו נצטרך לעשות גם.
אפילו שאנחנו לא בדיוק בגדלים האלה. או בעוצמות האלה.
הסיבה שמדינות לא מצייתות זה כי יש דברים חשובים יותר. יש חובה משפטית להגן על זכויות החיים של אזרחי מדינת ישראל, וזו חובה משפטית גדולה יותר מציאות לצו זמני על שטות דרום אפריקאי.
אתה אומר שאפילו בעיניים משפטיות בסופו של דבר זה יגבר. הייתי רוצה לשאול אותך בעניין אחר, שאלה ברשותך, בעניין, זה באותו עניין, אבל מההיבט החוקי האחר, חוק עידוד הגירה. יש טענות שמתחילות לעלות, שאולי זה אחד הפתרונות שאפשרו את חזרתנו לשגרה בהמשך לאחר סיום הלחימה. יש לדעתך מדינות שהתמחו או כבר תומכות במהלך? מבחינה משפטית שלנו את הכלים לבצע את זה בכלל?
לבצע את מה?
את הגירה, הגירה של מי שיהיה מעוניין בהתחלה, ואחרי זה גם לא מרצון.
לא, לא, לא. בואו נבין, יש כל מיני סוגים של פעולה.
כן.
אחד, זה אם בזמן הלחימה רוצים לפנות אפילו בכוח תושבי עזה לזמן הלחימה ולהחזיר אותם אחר כך, זה 100% ברור שזה חוקי, ומן הסתם נצטרך לעבוד קשה, אבל נמצא את המדינות שיקחו אותם זמנית. יש עניין אחר, זה לעודד הגירה לנצח, לצמיתות. עכשיו, זה מן הסתם מותר אם הם עושים את זה, העזתים עושים את זה מרצון, מאוד בעייתי אם זה, אנחנו עושים את זה להם בכוח, וגם לזה, מן הסתם נמצא אנשים, סליחה, מדינות שיקבלו אותן, אם נהיה יצירתיים ונעבוד על זה.
אז מן הסתם הגבול יעבור איפשהו בין תום הלחימה לאותן מספר שנים שמדברים שצהל יצטרך להמשיך ולבסס ביטחונית את הפעילות שלו ברצועה, ואז תהיה השאלה, מתי זה כבר נהפך מהגירה זמנית להגירה קבועה, ממתי זה מתחיל להיות מוגדר טרנספר, פה נצטרך להיות קצת יותר יצירתיים.
אני לא חושב, אם באמת אנחנו נפנה אותם לזמן הלחימה, אני לא... באמת לא מצפה שהמונים פלסטינאים ירצו לחזור אחר כך לעזה אחרי שנים של לחימה. מה יהיה להם שם? אני, אבל אם ירצו אכן לחזור, אז נתמודד עם זה אז, זה לא בזמן הקרוב.
פרופסור בל, תודה לך שהיית איתנו. נקווה שנשמע בקרוב סוגיות יותר משמחות. תודה רבה.